עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי בצוות ההפקה, מאיר הפרץ המפיקה, עורך התוכנית אייל פרנק, אחראי על הדיגיטל הוא ג'וני דוב, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בצפון, סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור. ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70. לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, להגיב. זהו, אנחנו איתכם. עבר עוד שבוע מאז שיחתנו האחרונה. עדיין ישנם אנשים שמחליטים לא להתחסן. עדיין ישנם אנשים צעירים, אני מדגיש צעירים, שהחליטו לא להתחסן והלכו לעולמם. כל אלה שנפטרו, הצעירים שנפטרו בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, אלה אנשים שהחליטו לא להתחסן, או לא התחסנו מכל מיני סיבות אחרות, לא רפואיות, כי הם היו אנשים ללא גורמי סיכון. לפחות השניים שנפטרו בימים האחרונים. וזה עוד מילא, אדם מחליט לא להתחסן, לוקח את הסיכון, אבילי לדעתי, טיפשי לדעתי, דובק באמונה שלי זה לא יקרה, וזה קורה, אבל הפשע הגדול ביותר היא שאישה מדרום הארץ, לפחות כך נמסר בחדשות, שחלתה, והבת שלה חלתה, והבת שלה הייתה סימפטומטית, והיא שלחה אותה לגן. אז אם זה לא פשע, אני לא יודע מהו פשע. ואני חושב שיש הוראות שעה לבריאות הציבור, וכל דבר שפוגע בבריאות הציבור, יש זכות לממשלה לחייב את האנשים לנהוג לפיו. ואני הייתי מחייב אנשים שעובדים במקומות מסוימים, אם רוצים להמשיך לעבוד, לקבל חיסונים. אני יודע שכל מי שרוצה לעבוד בבית חולים, חייב לעבור בדיקות רפואיות, וחייב לקבל חיסונים מסוימים, או לראות שהוא חוסן נגד שחפת, נגד כל מיני מחלות. וזה התנאי לקבלתו לעבודה בבית חולים, אפילו כמתנדב. אני חוזר, אפילו כמתנדב בבית חולים. אז כי יש חוק, והחוק אומר שצריכים להגן, אז אם אפשר לעקוף אותו בבית חולים, אפשר גם במקומות עבודה. ואני במרפאה שלי, לא מאפשר לאנשים להיכנס ללא תג אדום, או איך זה נקרא, דרכון אדום, או אישור שהם חוסנו פעמיים, או אישור שהם היו חולים והחלימו. ומי שרוצה לבוא אליי, זו הדרישה שלי. ברוך השם, ישנם רופאים אחרים, שאם הם לא רוצים לבוא, לקבל את הקריטריונים שלי, שייכו לרופא אחר. אוקיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-907-22-103, וניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
שלום.
כן, שלום פרופסור קרסו, שלום,
שלום לך. שלום, עם מי יש לי הכבוד.
כן, מדבר משה, אני חייב לומר קודם כערת פתיחה, אני מקשיב בעדיקות לתוכנית, אני בהחלט מתרשם, ואני באמת רציתי להפנות אליך איזושהי סוגיה שמטרידה אותי, ולא נמצא לה עדיין פתרון במישור הקונבנציונלי, אמרתי אולי תוכל לסייע.
בבקשה, רק אתה... תגיד לי בין כמה אתה, או שזה לא קשור
אני...
אליך.
לא, לא, זה קשור, קשור. אני היום עוד חודש יהיה בן 61, זה בדיוק נוגע גם קצת בעינן, אני לפני שנתיים עברתי הליך פרוצדורה של טווי, התקנת מסתם אורטלי במקום מסתם הקיים.
דרך צינטור.
נכון, דרך צינטור. אני נולדתי כנראה עם מסתם דואלי, כך הוסבר לפני הרבה שנים, והייתי צפוי להגיע לשלב, הגעתי עד מה שנקרא סטנוסיס 0.8, פחות מ-1, וזה היה השלב שצריך הייתי לבצע את החלפת מסתם.
או ניתוח להחלפת מסתם, או החלפת מסתם דרך צינטור, שזוהי פרוצדורה חדשה שלא מתאימה לכולם, אבל כשלמי שהיא מתאימה היא מצוינת.
אז היא התאימה לי, עשיתי את זה באופן פרטי, לא באמצעות סל התרופות, כי אני לא הייתי בגיל המתאים, אבל אני מקווה שקיבלתי החלטה נכונה, התייעצתי, וזה הליך כמובן יותר קל. בינתיים, בעקבות בדיקות האקו, נכון להיום, חלפו שנתיים, בדיוק זה היה בינואר, הכל תקין, ואני מקווה שזה יימשך לאורך זמן, זה אני לא יודע. אבל העניין הוא כזה, שסיימתי תהליך, פתחו אצלי שתי תופעות, תופעה אחת מיידית לאחר ההליך, הייתה לי כפילות בראייה. והסבירו לי שכנראה שאולי חלקיק סידן פגע בעצב הראייה, וזה אמור להשתפר עם הזמן. ההפרעה הייתה בהתחלה על כל ספקטרום הראייה, וזה באמת הלך להשתפר, אבל עד היום נותרה איזושהי הפרעה שבעיקר מפריעה לי בקריאה, שאני רואה את הכסילות, קריאת מסמכים או צפייה בטלוויזיה, ושהייתי בביקור אצל נוירו-אופטימולוג, שהבנתי שזה הגורם שאמור לתת פתרון, אז הוא אמר לי, תראה, אין הרבה מה לעשות, אם זה לא ישתפר עד היום, כנראה זה לא ישתפר. זה בעצם הייתה התשובה שקיבלתי, שמאוד...
עוד מעט אני אסביר לך מדוע.
אוקיי, זה אחד. ודבר שני, כמה שבועות לאחר מכן התפתח אצלי פרפור, פרפור פרוזדורים, היה פרפור יותר משמעותי, אבל היה פרפור שבעקבותיו התחלתי לשתות אליקוויס, שזה גם נועד לפרפור ולמנוע שבת. אני לוקח קרדילוק, אני נותן את הנתונים שאולי זה רלוונטי, קרדילוק 2.5 ואליקוויס 5 מיליגרם פעמיים ביום. אני גם שותה תרופה להורדת לחץ דם. אני לא חוויתי פרפור מאז, למרות שמדי פעם בבדיקה רגילה על פרק היד, אני מרגיש אולי סוג של פעימה מוקדמת, או פרפור קל, אבל לא חוויתי את אותו פרפור משמעותי שבעקבותיו התחלתי לשתות, ובאמת בהקשר הזה, גם שאלה נוספת, האם ככה אני צפוי לכל ימי חיי, או שאמור להיות שינוי, או יש משהו לעשות בנושא הזה.
טוב, אז קודם כל, ישנם אנשים שבדרך כלל המסתמים בלב, המסתם שבו מדובר, הוא מסתם עם עלים, יש בו עלים. זה מסתם חד-כיווני, שהוא מאפשר זרימה רק בכיוון אחד. אז הם אלה עלים שיכולים להיפתח כלפי מעלה, אבל לא להיפתח כלפי מטה. ואז הדם זורם, הוא דוחף אותם למעלה, וברגע שהדם גמר להיזרם, והלב צריך להתרחב, הם יורדים בחזרה, ואדם לא יכול לחזור חזרה. ישנם אנשים שנולדים, וזה אחוז מסוים מהאנשים, עם מום, שהוא לא בדיוק מום, אבל הוא וריאנט, שיכול בעתיד לאנשים יותר מבוגרים באמת להזיק, שבו במקום שישנם שלושה עלים כאלה, ישנם רק שניים.
נכון.
ואז לפעמים נוצרים כל מיני סיבוכים, וכל מיני הסתיידויות, וכל מיני נכון. בעיות אחרות. ואז בשלב מסוים צריכה להיות החלטה. או צריכים להחליף את המסתם. בעבר לא היה מה לעשות, היום אנחנו מחליפים את המסתמים. יש אפשרות להחליף אותו בניתוח, ואז זה ניתוח לב פתוח עם כל המשמעות של זה, עם מכונת לב ריאות, ואם איזה אדם צעיר כמוך, בדרך כלל הניתוח נעשה עם שסתום מכני, מלאכותי אבל הוא מכני, ואם זה אדם הרבה יותר מבוגר, עושים, משתמשים בשסתום שהוא ביולוגי, שהוא עשוי מרקמות של, של חזיר או של בעלי חיים, שמוציאים מהם את כל החזירות במרכאות, אבל משתמשים רק בחומר הביולוגי, ואנשים כאלה, בדרך כלל אין לנו הרבה ניסיון, ואנחנו לא יודעים לכמה זמן זה מחזיק, אז אנחנו אומרים לאנשים מאוד מאוד מבוגרים, אנחנו נעדיף את ה... את התרופה הזאת, שאם הם בסטם הביולוגי, לא צריך לקחת נוגדי קרישה.
כן.
ישנה טכנולוגיה חדשה, שנקראת תאביד, שבאה בעזרת צינטור, אני מצנטר, ואני מכניס שסתום מלאכותי, ואני פותח אותו במקום של השסתום, והוא מחדש את השסתום. זה לא מתאים לכל המקרים, אבל לך זה התאים ולך עשו את זה.
אפשר להביא היום לכמה זמן זה החזיק? כי לא נתנו לי תשובה ברורה.
אף אחד לא יודע, זאת פרוצדורה שהיא כמה שנים, וכמה שנים זה בטח מחזיק, ותמיד טוב לדחות ניתוח, בעיקר ניתוח לב פתוח, אז כמה שזה יחזיק, זה יחזיק, אבל נכון להיום זה יעיל, ונכון להיום זה מחזיק.
אני התלבטתי אגב.
לא, אני חושב שעשית החלטה נכונה.
תודה רבה.
לא, אני חושב שעשית החלטה נכונה. עכשיו, בכל ניתוח ובכל פעולה יש סיכון מסוים, ולפעמים באמת חתיכת סידן או איזה קריש דם קטנטן עולה דרך אבי האורקים ומגיע למוח, וסיבוך נדיר ביותר שלא קשור ברופא, שלא קשור במיומנות שלו, שלא קשור בזה, שקשור במזל שלך, יכול לעלות למעלה ולגרום לאירוע מוחי.
נכון.
וקרוב לוודאי שאצלך נגרם אירוע מוחי קטנטן, מה שנקרא מיקרוסקופי.
אגב, רק עוד נתון נוסף שעשו לי בדיוק לאחר שדיווחתי, ביד לאחר ההליך שיש לי כפילות, אז עקרו אותי לעשות MRI, וציטמו שלא ראו כלום.
כן, כי לא רואים, כי זה כל כך קטן שלא רואים אותו.
נכון.
אוקיי. וזה עלול לקרוא, וזה גם קורה אחרי ניתוח לב פתוח, ואחרי ניתוח שסתומים, ואחרי פעילויות כאלה. את זה אי אפשר למנוע, עוד פעם, זה לא קשור לרופא, זה קשור למזל שלך.
אני מבין.
עכשיו, אחרי, זה דבר אחד, אז יכול מאוד להיות שכפילות הראייה, זה לא יכול להיות, כפילות הראייה קשורה קרוב לוודאי לניתוח. זה ישתפר, כי כל אירוע מוחי כזה משתפר עד גבול מסוים.
כן.
עכשיו, מה שצריך לראות, אם אפשר להתאים לך משקפיים עם פריזמה, שיתקנו את אותה כפילות ראייה קטנה שנשארה. עכשיו, כפילות הראייה שלך היא לא בכל המקומות. כלומר, אם אתה מביט קדימה, אתה אולי רואה כפול. אבל אם אתה קורא כשהנייר קדימה, אתה אולי רואה כפול. אבל אם אתה מחזיק את הנייר טיפה יותר שמאלה, או טיפה יותר ימינה, הכל נהיה בסדר.
אני גם נוהג בסדר, כמובן, מתפקד, הכל בסדר גמור. הבעיה בקריאה ובקרבה, כנראה.
אז זהו, אז תנסה ללמוד, לקרוא, הכפילות הולכת וגדלה לצד שמאל או לצד ימין?
צד שמאל.
כלומר, ומה מתקן אותה? ראייה לצד ימין?
כן, אבל כאשר אני קורא מסמך, אני רואה את הכפילות, אני למדתי כבר
איך להחזיק את הנייר באיזה זווית.
אוקיי, כן, גם טלפעמים.
בוא תיקח את.
כן, כן.
בוא תיקח את, או את האצבע שלך, שים אותו מול הפנים, מול האף שלך, מול האף. עכשיו, אל תזיז את הראש שלך, וכשהראש ישר, תזיז את היד או את העט כמה שאפשר יותר ימינה, ותגיד לי מתי אתה רואה אותו כפול, אם אתה רואה אותו כפול.
ימינה, אני רואה כפול רק שעומד במרכז,
כן, אבל אתה תראה אותו יותר כפול או ימינה או שמאלה, תראה את הכפילות יותר מרוחקת.
כן, שמאלה דווקא.
שמאלה, אוקיי. אז אם אתה רואה, אם בצד שמאל, ככל שאתה מזיז את היד יותר שמאלה, אתה רואה יותר גדול או המרחק יותר גדל, את הנייר כשאתה קורא, תחזיק שהראש קדימה והנייר טיפה יותר ימינה.
אני מבין.
וככה אתה יכול להתגבר על זה, ואם זה מאוד מפריע, אפשר לסדר לך משקפיים עם פריזמה.
הבנתי. אין לי פרוצדורה שיכולה לתקן את הליקוי הזה שנוצר בעקבות האירוע. כנראה בשלב הזה שנתיים שחלפו, והשפור, והוא נעצר
באיזשהו שלב. יש מקרים שאפשר לעשות איזשהו ניתוח פזילה קטן, אבל זה בעייתי. זה להכניס ראש בריא למיטה חולה.
ברור. לא, אני התכוונתי כמו פיזיותרפיה. כן, סליחה. התכוונתי אולי כפי שנעשים לבעיות בשריר של פיזיותרפיה או תרגילים כאלו באחרים. לא. אני מבין. טוב, אוקיי.
כי הפגיעה היא לא בעין, הפגיעה היא במוח.
נכון.
זה דבר אחד. אז זה דבר אחד. דבר שני הוא לגבי הפרפור פרוסדורים.
נכון.
פרפור פרוסדורים יכול להיות קשור, וכנראה שהוא לא קשור לפרוצדורה. אוקיי. כי אם הוא היה קשור לפרוצדורה, הוא היה מופיע בסמוך אליה ולא מספר חודשים אחריה.
לא חודשים, אלא שבועות. בערך אלא כמעט שבוע. חודש.
אז נכון. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. פרפור אוקיי. פרוסדורים זאת הפרעת הקצב השכיחה ביותר שקיימת באנושות. ולהרבה מאוד אנשים כל יום מתחיל פרפור פרוסדורים, ללא קשר לפעולות כירורגיות או לניתוחים או להשתלת מסתמים או לשום דבר כזה. ואז הדבר היחידי הוא באמת לדעת אם זה חד פעמי או אם זה דבר שחוזר. והדרך היחידה היא להתחבר להולטר לתקופה ארוכה. אבל מאחר וזה לא מופיע כל הזמן, אז אתה יכול להתחבר להולטר של לב למשך שלושה ימים, ולא תהיה הפרעת קצב, וביום הרביעי שינתקו אותך מהמכשיר כן תהיה. אז הדרך היחידה היא להתייחס אליך כאילו שיש לך פרפור פרוסדורים שמדי פעם מופיע.
אוקיי, ואז השתייה גם של הכדורים עם האליקוס למשך זמן, הוא לא גורם נזק או
לא? לא, עכשיו תראה, בוא נחזור אחורה. אנחנו יודעים שפרפור פרוסדורים תומן בחובו סיכון לאירועים מוחיים. מדוע? כי בפרוסדורים, שהם העליות של הלב, כשיש פרפור, ישנם אזורים שיש בהם מערבולות, וישנם אזורים שיש בהם אימדון של הדם, ושם יש נטייה ליצור קרישים. ואם קריש כזה אף למוח, יש לך אירוע מוחי. ולכן כדי למנוע את זה, אנחנו נותנים לחולים באופן קבוע אליקוויז, או פרדקסה, או קומדין, או כל תרופה אחרת שהיא תרופה נוגדת קרישת דם. כדי למנוע את הסיכון היותר מתיאורטי לפתח אירוע מוחי. זהו. עכשיו, פרפור פרוסדורים או פרפור עליות הוא גם קשור בקצב מהיר של הלב. הוא מופיע יותר כשהלב פועם מהר. ולכן נותנים לך את הקרדילוק, שהוא חוסם בטא והוא מעיט את הקצב של הלב. והוא גם מוריד קצת לחץ דם.
אני לא מנוע מלעשות פעילות ספורטיבית, כי אני
עושה הרבה
פעילות ספורטיבית. אה, זה בסדר. אוקיי, כי זה מעלה דופק.
זה בסדר. רק תיקח בחשבון שהדופק האמיתי שלך במאמץ, אם לא היית לוקח קרדילוק, הוא היה קצת יותר גבוה.
אתה צודק, נכון.
אז אם דופק המטרה המקסימלי שלך, הוא נגיד, אם אתה בן 60, אם לא משנה, נגיד שהוא, אני יודע, 140.
היה 120, והיום אני 105, לא עובר את ה-100.
כן, לא, אם נגיד שהוא 140, היה צריך להיות 140, כך בחשבון שבגלל הקרדילוק הוא הרבה פחות. כלומר, שאתה מגיע ל-120, כאילו, זה אפשר לחשב בדיוק, שאתה מגיע ל-120, אז זה כאילו שיש לך 140, כי הקרדילוק מוריד אותו.
כן, אני מבין. בסדר גמור. אז אתה אומר שזה מצב סטטי שיכול להימשך גם בהיבט של הלב, גם בהיבט של העיניים, וזהו, זאת אומרת, זה אמור ללוות אותי שנים רבות באופן עקרוני.
תשמע, אנחנו כל בוקר קמים ושותים קפה, וכל בוקר קמים ואוכלים סנדוויץ', וכל בוקר קמים וניגשים לשירותים, אז לוקחים כדור אחד או שני כדורים, וזה מאפשר לך חיים טובים לשנים ארוכות. לפני 40 שנה... לא, הם לא עושים נזק מצטבר. יש סיכון תיאורטי לדימומים יותר נרחבים לחולים עם אליקוויז, אבל אליקוויז זו תרופה יותר בטוחה מהקומדין הישן שהיינו משתמשים בו בעבר.
ואין חשש שחלילה לקבל איזשהו התקף או דום לב בעקבות פרטור שאני מרגיש שקורה לי איזה בלילה, פשוט לחכות להמתין, זה עובר וממשיכים הלאה.
כן, אתה מקבל טיפול מונע, הסיכוי שאין סיכוי. אז תראה, לכל אחד מאיתנו יש אפשרות תיאורטית לקבל דום לב, אבל זה לא דבר שגורם לדום לב. דום לב זה פרפור.
אני מאוד מודה לך, פרופסור סרסטר.
כל טוב.
תודה רבה. סייעת לי מאוד, תודה רבה.
כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם מריאנה גויכין.
כן, מריאן?
כן, מריאנו, כן.
כן, מריאן.
אני רוצה להתעץ איתך לגבי ניתוח בריאטרי שאני עומד לעבור.
כן, בן כמה אתה, מריאן?
אני בן 49.
מה הגובה שלך?
הגובה שלי 1.70 מטר.
וכמה אתה שוקל?
104.
כן.
כן.
אני איתך.
אני כבר עברתי את שתי החיסונים.
כן,
יופי. כן, ואני כבר עברתי את כל הבדיקות, כל הגסטרוקופיה, עברת הכל. ואני עכשיו, המליצו לי, של הרופאת משפחה שלי, המליצה לי על זריקות סקסנדה.
כן.
כתחליף לניתוח.
לא כתחליף, כניסיון לפני ניתוח, לעכב, לרדת במשקל.
נכון מאוד.
עצה טובה.
כן.
אתה רוצה לשמוע משהו על הסקסנדה?
השאלה שאין לי, היא אמרה לי שזה משהו חדש לגמרי.
לא, 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 הוא לא חדש לגמרי, דקה אחת. הוא לא חדש לגמרי. סקסנדה זו תרופה שאנחנו מכירים אותה הרבה מאוד שנים. כן. שפועלת על הורמון שנקרא GLP-1, לא משנה, GLP-1, שזה הורמון שהוא כאילו מחשור לסובה.
אוקיי.
עכשיו, למעשה, פיתחו תרופות בעבר נגד סכרת, כן. שלארץ הגיעו שתי זריקות. אחת נקראת ויקטוזה, והשנייה נקראת... תכף יבוא לי. אבל ויקטוזה זאת המפורסמת ביותר. והזריקות האלה שהם ההורמון הזה למעשה, החומר הזה למעשה, הן זריקות שהיו נותנים אותם להוריד את הסוכר לחולי סוכרת. אבל הסתבר שזה לא, שביחד עם תרופות אחרות זה עוזר להורדת סוכר, אבל מה שזה עושה, זה גורם לכך שיש לך פחות תאבון. וגם ראו שכל האנשים שקיבלו את הויקטוזה בזמנו, וירדו במשקל. וואו, ולכן, אוקיי. ומאחר וזה לא גורם לתת רמת סוכר, כשהיא ניתנת לכשעצמה, השתמשו בה כתרופה להרזיה. עכשיו, סקסנדה זאת הויקטוזה, במינון יותר גדול, שניתנת לחולים עם הרבה שנים של ניסיון כבר, הרבה שנים של ניסיון, כן. והיא ניתנת במינונים יותר גדולים, אבל זה בדיוק אותה הויקטוזה ישנה וטובה, ועוד זריקה אחת של... יבוא לי השם שלה כנראה עוד מעט.
אוקיי.
עכשיו, המינונים הם מתחילים במינון קטן, כן, ועולים לאט לאט במינון, מתחילים ב-0.6, עולים ל-1.2, עולים ל-1.8, עולים ככה, עולים, ויש זה מזרק אוטומטי, אתה מזריק פעם ביום, ברגל או בבטן, מראים לך בדיוק איך, יש שם אלון לצרכן, שהוא אלון מאוד מאוד נרחב, שנותן לך את כל הפרטים,
כן.
אבל כדאי גם לעשות את זה בליווי של דיאטנית מקופת חולים.
כן,
שתעזור בוודאי. לך. ויהיה לך פחות תאבון, ויורדים במשקל. עכשיו, לזריקה יש קצת תופעות לוואי. לפעמים כאבי בטן, לפעמים גזים, לפעמים שלשולים, לפעמים אנשים מרגישים אי נוחות, לפעמים בחילות קצת. רוב תופעות הלוואי הם תופעות של דרכי העיכול. אז אני אומר לאנשים שלוקחים את זה, יש לך תופעות לוואי, אל תפסיק. תרד מינון אחד קודם. כלומר, לא צריכים, לפעמים אני אומר לאנשים, אל תגיע ל-3.2 או 3.6. אתה יכול, אם אתה רואה שב-1.8 זה בסדר ואין לך תאבון, תישאר, תתקע ב-1.8. שוב פעם בא לך רעב, שוב פעם אתה עולה קצת במשקל. תעלה ל-2.4. כלומר, אתה יכול לשלוט עם המזרק, לכוון את המזרק, כמה חומר, כמה תרופה תקבל. וזאת תרופה שאני אומר, תנסה אותה. והיה, אם יעזור לך, ועם כוח רצון, ועם דיאטנית, עם ליווי של דיאטנית, אתה יכול לרדת במשקל יפה.
שגם צריך להיות בליווי עם פעילות גופנית,
תמיד, כל דבר צריך להיות עם פעילות גופנית. פעילות גופנית אנחנו יודעים שהיא היום בריאה גם למוח וגם לגוף, וגם מעכבת אלצהיימר, ומעכבת סרטן, ומעכבת כל מיני חולרות, ואין מחלה... שלא קשורה, שהשיפור בה הוא לא שיפור על ידי פעילות גופנית, וההרעה בה היא לא הרעה על ידי אישון.
כן.
אז זהו.
כן. בסדר גמור, אתה בהחלט ממליץ לי על ללכת על הזריקות.
תנסה, תראה, אתה כן. תמיד יכול, אתה תמיד יכול להפסיק את זה, אתה לא חייב להתחתן עם זה.
נכון, צודק מאחוז.
אוקיי, יקירי.
בסדר גמור, אז פרופסור קרוס, אני מאוד מודה לך.
שיהיה לך בהצלחה. זה לא כל כך קל. להרזות זה אחד הדברים המאתגרים והקשים ביותר שקיימים.
נכון.
קל מאוד. קל מאוד להגיד לאנשים לרדת במשקל, קשה מאוד לעשות את זה. וכאחד שמתמודד עם זה, בדיוק, בדיוק. טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי אילנה.
כן, אילנה, בת כמה אילנה?
קשה לי להגיד את המספר, אבל אני קרובה ל-70.
תקשיבי, אני גדול ממך, וקל לי להגיד את המספר, אבל...
זה לא מסתדר לי, אבל בסדר. יש לי שאלה כזאת, אני נוטלת ציפרלקס כשנתיים בערך.
כן.
ומצד אחד, זו תרופה שמאוד עזרה לי.
כן.
לשפר את המצב. מצד שני, אני מרגישה קצת, נקרא לזה נטולת רגשות. אם הייתי פעם בוכה מכל מילה, היום אני לא מצליחה לבכות.
בכלל?
כמעט ולא. כמעט ולא.
אני מבטיח לך שאם אנחנו ניפגש יום אחד, תראי אותי, תתחילי לבכות.
אז לא כדאי
לבכות. לצחוק את יכולה זה כבר טוב, אז את לא נטולת רגשות.
כן, אבל אני מרגישה שזה עושה לי משהו...
אני מבין מה שאת אומרת. יש אנשים שבאמת מרגישים שהם כאילו נעשים פלט.
נכון.
ויש בזה יתרון. כי אם קודם היית נפגעת מכל דבר, וכועסת על כל דבר, ומרגישה לא טוב מכל דבר, ועושה חשבונות עם אנשים על כל דבר, היום זה פחות.
לא, היום נעשיתי... תראה, זה קרה לי בעקבות זה שהתעלמנתי.
כן.
היה לי קשה נורא לקבל ולהקל את זה עד היום, אבל...
כן, נו, ודאי, זה
באמת, רק מלהזכיר את השם, הייתי מתחילה לבכות וכל זה. אז באמת, הכדור מאוד הקל עליי.
תראי מה שאני מציע לך, אילנה. אני מציע לך לנסות לקחת יום אחד חצי כדור ויום אחד כדור שלם.
אז ניסיתי להוריד בהדרגה.
כן, לא, אבל להוריד בהדרגה עד גבול קצן, לא להוריד בבת אחת הכל.
לא, לא, לקחתי חצי כדור, לקחתי יום כן, יום לא. השאלה אם יש לנו לנסות להפסיק או שהמצב שלי יחזור למה שהיה.
תראי, אני כמה זמן מאז שבעלך נפטר?
5 שנים.
עבר כבר זמן. אז כן. אפשרות אחת היא לקבל עזרה או תמיכה של פסיכולוג. פשוט לשוחח איתו, לאבד איתו, יכול להיות שאת לא איבדת מבחינת לאבד בעין, כן?
כן.
לא לאבד באלף. כן. לא איבדת את האבל. והאבל עדיין קיים בתוכך. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא להמשיך בטיפול הזה, או להחליף סוג של כדור. ישנם כדורים אחרים, מאותה משפחה, אבל שאפשר לתת אותם, מדיוק מאותה משפחה של הציפרלקס, אבל לפעמים מגיבים עליהם פחות. עכשיו, את לקחת חצי כדור יום כן ויום לא. זאת הפסקה קיצונית מדי. יכול מאוד להיות שאת צריכה לקחת יום אחד חצי כדור ויום אחד כדור שלם. כלומר, בואי נגיד למעשה, בכל יום זוגי, שזה קל לזכור, כל יום זוגי כדור שלם, וכל יום פרט חצי כדור.
חצי כדור.
ואז את לוקחת חצי כדור 4 פעמים בשבוע, וכדור שלם 3 פעמים בשבוע. ואז, ואם זה טוב, להישאר במינון הזה. לא להמשיך לרדת. עכשיו, הרבה פעמים המודולציה הזאת היא עוזרת. עכשיו, אם לא, אז אפשר להחליף לך. יש כדורים אחרים שהם גם מעלים טיפה מצב רוח וגם פוגעים פחות, משהו אפשר לנסות כמו למקטל. של המקטל הוא כדור במקור שהוא גם ניתן לאפילפסיה, אבל הוא נקרא מוד סטבילייזר, הוא מייצב מצב רוח. ופה אפשר להתחיל, זה כדור שמתחילים ב-25 מיליגרם, ואחרי שבוע עולים ל-50 מיליגרם, ואחרי שבוע עולים ל-75 מיליגרם, וזה כדור שאפשר לעשות את המינון שלו בצורה הרבה יותר עדינה. ואז יכול להיות שאת תתקעי ב-75 מיליגרם, ואם זה תרגישי טוב. אבל את זה כדאי לעשות בליווי של רופא.
כן, ברור, אני לא עושה את זה לבד.
כן.
אתה אומר למקטל. אוקיי.
למקטל, אבל אני הייתי בכל זאת מנסה, אם הציפרלקס עזר לך ואולי קצת היקה את רגשותייך, אני הייתי בכל זאת מנסה להישאר איתו, כי הוא הוכיח את עצמו, ולקחת יום כדור, יום חצי כדור בצורה הזאת, ולראות מה קורה. ואם את רואה שאת מרגישה עם זה טוב, ועדיין יש קצת כהות, אז כל יום זוגי תקחי חצי כדור, וכל יום פרט תקחי כדור שלם. החוכמה היא להוריד במינונים קטנים. ואצל הרבה אנשים זה עובר. וקצת להיות אדיש, זה לא רע בעולם שלנו, במציאות שלנו.
זה גם לא נכון.
את זה, אני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה ברצינות, אבל הגבול הוא באמת בין להיות אדיש ללהיות לא אכפתי או ממש אדיש.
כן, כן.
נכון. ואת רוצה למצוא את המינון הנכון.
בדיוק.
והמינון הנכון ברגשות הוא המינון הנכון בתרופה, אבל לא הייתי מציע לך להפסיק.
לא להפסיק, אוקיי. עכשיו יש תופעות לוואי, כי דיברו על תופעות לוואי כמו אלצהיימר וכל מיני
שטויות.
תופעות כאלה לעתיד.
לא, זה לא.
זה לא.
העולם מתחלק לשניים, אלה שלוקחים ציפרלקס ואלה שיקחו ציפרלקס. אז אם כך, עוד, אם נראה שעוד חצי שנה, חצי מהעולם יהיה עם אלצהיימר, אז זה לא, אין מה.
אוקיי.
אני אגיד לך מה העניין, הרבה מאוד אנשים מגיעים לגיל יותר מבוגר, אז שכיחות האלצהיימר היא מן הסתם יותר גדולה.
כן, תוצאה של הגיל.
כן. טוב, אילנה.
תשמע, סליחה, הייתי רוצה להזכיר נושא שלא מדברים עליו כל כך. שלא מדברים עליו, ואנשים לפעמים מאבדים את המומנטום. מה שנקרא אובדן שם הפתאומי.
אובדן שם הפתאומי.
כמו שאתה אומר, זמן זה לב, זמן זה מוח.
כן.
מי שקם בוקר אחד ולא שומע טוב ומפקש את הטיפול. בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז אנחנו אחרי הפרסומות אני אגיד על זה מילה.
אז שווה לדבר על זה, חבל.
אז מיד אחרי הפרסומות אני אגיד על זה כמה מילים. ואני אענה על שאלות של מאזינים. אוקיי, רבותיי, תודה לך, אילנה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו, לפני שאנחנו נתחיל, אילנה שאיתה שוחחתי, המאזינה האחרונה איתה שוחחתי לפני הפסקת הפרסומות, ביקשה שאני יעלה ואגיד מילה על אובדן שם הפתאומי. אובדן שם הפתאומי הוא מה שנקרא sudden deafness, חירשות פתאומית, לא תמיד זה חירשות מוחלטת, אבל לפעמים זאת ירידה בשמיעה. זו מחלה שקיימת גם אצל צעירים, שפתאום, בבת אחת האוזן נעשית אטומה, לא אחרי שאתה צולל במים ונכנסים מים לאוזן, או שאתה מתקלח. פתאום, מתוך בריאות שלמה, נסתמת אוזן, אתה לא שומע. ואם דבר כזה קורה, ורצים מיד לרופא, יש מה לעשות. יש תרופות, לפעמים נותנים מזרקות של סטרואידים, נותנים דברים אחרים, אבל אלה דברים שיש מה לעשות, אבל צריכים שהטיפול יהיה כמה שיותר מהר. אז זאת חירשות פתאומית, ולפעמים החירשות היא חירשות מוחלטת, כלומר, אדם בכלל לא שומע כלום באוזן, וזאת בעיה, זאת נכות מסוימת. אז אם זה קורה לכם, מצד שני, אם נכנסים לכם מים לאוזן, לפעמים זה רק צירומן, לפעמים זה רק וקס, רק השעבה שישנה באוזן, ולפעמים כשמתקלחים או שמתרחצים ונכנסים מים, השעבה תופחת וחוסמת את צינור השמע החיצוני, ואנשים פתאום לא שומעים. אבל זה קשור בדרך כלל בנוזלים, בצלילה, במים, במקלחת או במשהו אחר. אז שימו לב, לבקשת אילנה, איך זה נקרא, בקשה מיוחדת. ועכשיו אנחנו רוצה כמה שאלות ששואלים אותי בוואטסאפ, ושואלת אותי שאלה, אם נצטרך מנה שלישית של חיסון ולהתחסן כל חצי שנה, האם זה לא יזיק למערכת החיסונית? למה שזה יזיק? להפך, זה יחזק אותה. כי כשאנחנו מגורים על ידי הזריקות דחף, זריקות הדחף מלמדות את מערכת החיסון להתמודד עם דבר נוסף, עם חיידק נוסף, עם וירוס נוסף, עם פולש נוסף לגוף. עכשיו, היתרון הנהדר של החיסונים של פייזר וקורונה, פייזר ומודרנה, זה אם יש לנו מוטציה, אם יש מוטציה לווירוס, תוך צ'יק צ'ק, החברות יכולות לשנות את החיסון ולהתאים אותו במהירות של שבוע לחיסון שהוא חיסון למוטציה החדשה. כי התכנות של המסנג'ר RNA הוא מאוד מאוד קל, בניגוד לחיסונים אחרים. עכשיו, מה, לא בטוח קודם כל שנצטרך חיסון שלישי, ואם נצטרך חיסון שלישי, אז נקבל אותו. עכשיו, מה עושה החיסון השני או השלישי? זה כמו באנטי-טטנוס וטטנוס, שאנחנו נפצעים, אנחנו ילדים קטנים מקבלים אנטי-טטנוס. בגיל מסוים, בבית ספר, מקבלים עוד זריקה של אנטי-טטנוס. מי שמתגייס לצבא מקבל עוד זריקה של אנטי-טטנוס. דחף, אלה רק זריקות דחף. רק להזכיר למערכת החיסון שיש לנו, שתיצור נוגדנים נגד. אדם אחרי בגיל 20, 30, 40 נפצע, מגיע לחדר מיון, מקבל עוד זריקת דחף. אלה זריקות דחף. עכשיו, וירוסים שמשתנים, כמו שפעת, אנחנו מקבלים חיסון כל שבוע, כל שנה. ואם יהיה, אם נצטרך, אף אחד עוד לא יודע. אנחנו, יש לנו, קיבלנו חיסונים, בחודש דצמבר התחילו לחסן את האנשים. אני חוסנתי לראשונה, ב-20 לדצמבר, את החיסון הראשון. מ-20 לדצמבר, בעוד חצי שנה, יבדקו למספר גדול של אנשים, יבדקו להם את הנוגדנים. יראו שיש להם נוגדנים, סימן שאנחנו עדיין מחוסנים, יבדקו אחרי 3 חודשים. יבדקו אחרי 6 חודשים. יכול להיות שהחיסון יחזיק לשנה, ויכול להיות שהחיסון לזן הזה של הווירוס יהיה לתמיד. ועוד שאלה, שואלים אותי, מה מכילה זריקה תחת שיקוף לעמוד השדרה במרפאת כאב? אוקיי, ואם יש בזריקה, ואם יש בזריקה נזק לאורך זמן? בדרך כלל, זריקות שמזריקים תחת שיקוף לעמוד השדרה, מכילות שילוב של קורטיזון, של סטרואידים, ביחד עם תרופות שהן תרופות הרגעה והרדמה. כלומר, בדרך כלל זה משהו כמו דפומדרול ביחד עם לידוקאין, או דפומדרול ביחד עם מרקאין. כלומר, חומר הרדמה מקומית ביחד עם סטרואיד, כדי להוריד את הדלקת. עכשיו, נותנים, בדרך כלל לא נותנים יותר משלוש זריקות. אם 3 זריקות לא עוזרות, לא נותנים יותר. ב3 זריקות אין שום נזק. לפעמים אנשים שסובלים מסכרת קשה או מיתר לחץ דם, זה יכול להעלות את הלחץ דם וזה יכול להעלות את הסוכר. אז או שמזהירים אותם ואומרים להם לא לצרוך, להקפיד יותר ולקחת בחשבון שמספר ימים לחץ הדם והסוכר יכולים לעלות, או שמחליטים לא להזריק להם את הזריקות. ושאלה נוספת ואחרונה לעכשיו, כפי שלימדת על ההבדל בין דלקת חיידקית לבין דלקת אינפלמיישן שאינה חיידקית, אנא עשה לנו את ההבדל בין חמצון בריא של הדם בריאות לבין חמצון פחות בריא, של מה סימן שאלה, שכנגדו אנו נותנים נוגדי חמצון. אוקיי, כל דבר, אנחנו לא יכולים לחיות עם בלי חמצן, ואנחנו לא יכולים לחיות עוד עם עודף חמצן. חמצן הוא דבר שמחמצן, וגורם לקורוזיה, וגורם לנזק מסוים. עכשיו, חלודה, מהי חלודה? חלודה היא חמצון של ברזל. אם חמצון של נחושת, נותן את הגוון, או נותן את הגוון הירקרק. עכשיו, חמצון משפיע על כל הדברים בטבע. והחמצון הלא טוב, הוא חמצון שגורם לנו לקלקול, ואני אתן לכם דוגמה. תאי הגוף שלנו, יש בה, בכל תא יש חילוף חומרים. כל תא זו מעבדה. מעבדה שיוצרת פרודוקציה. זה כמו, אתן לכם דוגמה, בואו ניקח נגריה. ניקח תא כנגריה. מה אנחנו עושים בנגריה? אנחנו יוצרים רעיתים. כשהנגריה היא חדשה, אז היא נקייה, היא מסודרת, לאט לאט עם הזמן מתווספים שברי עץ, מתווספת נסורת, מתווספים רעיתים מקולקלים שלא הצליחו, והנגריה נסתמת. מה אנחנו עושים? מנקים אותה. כשאנחנו מדברים על תא, חילוף החומרים של התא, המטאבוליזם, חילוף החומרים הרגיל, יוצר רדיקלים חופשיים. רדיקלים חופשיים הם הפסולת של המטאבוליזם של חילוף החומרים. מה שמנקה את חילוף החומרים הזה, אלה הם האנטי-אוקסידנטים. אנטי-אוקסידנטים או נוגדי החמצון, הם אלה שמנקים את התאים, מנקים את הנגריה מכל הלכלוך, ומאפשרים להם לתפקד יותר טוב. זה נקודה אחת. עכשיו, אנחנו, הגוף שלנו, התאים שלנו, חיים על שני דברים, על סוכר ועל חמצן. כדי שתגיע כמות טובה של חמצן לכל תא ותא קטן בגוף, אנחנו חייבים לקבל חמצון טוב דרך הדם. הריאות שלנו הן אלו שהופכות את ה-CO2 לחמצן, כלומר, הן פולטות CO2, הן לא הופכות, סליחה, הן פולטות את ה-CO2, שהוא תוצר של חילוף החומרים, ומכניסות חמצן. החמצן נכנס דרך האף והפה לריאות, ומהריאות הוא עובר לדם, ומהדם הוא מגיע לכל תא ותא בגוף. אז חמצון טוב הוא חמצון בריא של הדם, הוא נעשה בריאות ומגיע מהריאות לדם, וחמצון פחות טוב זאת אותה חלודה, אותו לכלוך שנמצא בתאים, כתוצאה מהפעילות של הרדיקלים החופשיים, והאנטי מחמצנים מנקים אותו. ועכשיו אנחנו נעבור למאזין הבא. הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי יש לי?
שלום, פרופסור קרסו, מדבר דוב. כן, אני בן 80.
כן, דוב.
עכשיו, לפני כשבע שנים, אני עברתי צנתור לצורך אבלציה.
כן. אבלציה, רק נגיד, זאת צריבה שאנחנו עושים אותה כשישנה הפרעת קצב. כן.
נכון. עכשיו, במקום שחדרו דרך מפסע, נוסע לשם בלט גדולה מאוד. התנפח. מקום שחדרו, התנפח שם. פניתי עם זה למומחה,
מתי עשו לך את הצנתור? רק רגע דוב.
לפני כשבע שנים.
כן, אוקיי, אתה אמרת לי, נכון. לפני שבע שנים ובמקום ההוא נוצרה בליטה, אוקיי.
נכון, עכשיו בליטה הפרילה לא הפרילה, הייתה קטנה, לא כל כך התייחסתי לזה. כשהתחיל לגדול, פניתי למומחה לכירורגיה כלי דם. אחרי בדיקת אוטרסאט, התוצאה שם הייתה שיש לי בלט בקוטל כשלושה, 3.5 סנטים. צמוד לווריד.
יש לך מה? בלט?
בלט, כתוב בלט, זה נפיחות. גולה כזאת.
לא, אבל מה יש בגולה? יש בנוזל, יש ב...
יש שם דם, זהו. עכשיו, המומחה לכלי דם אומר כזה דבר. בגלל שיש שם את הבלט הזאת, נוצרת שם מערבולת של דם.
כן.
וזה יכול לגרום לקריש דם.
נכון.
וזה מסוכן מאוד.
נכון.
וביקש ממני לפנות למומחה לב, לתייעץ אותו, אם מותר לעשות ניתוח. פניתי למומחה קרדיולוגיה, אז הוא חשב, הוא אומר, אם מומחה לכירורגיה כלי דם חושב שזה יכול לגרום קריש דם, הוא מזה לא פוחד, כי אני כן. מקבל פעמיים ביום אליקיוז.
כן.
הוא לא חושש בכלל מקריש דם, מה שהוא כן חושש, שבגלל שנפיחות כל כך גדולה, זה יכול להתפוצץ. זה מסוכן.
כן.
עכשיו, רופא שלישי, הרופא משפחה, אומר כזה דבר, אם חירוג אומר שזה יכול להתפוצץ, לפי דתי זה לא מתפוצץ, כי וריד הזה הוא חזק, הוא רציני, סיכוי של פצוץ הוא קלוש מאוד.
איזה וריד זה, אתה יודע? זה הפמורל וין?
כן, פמורל, נכון.
כן, אוקיי.
אז עכשיו אני בדיאמה, כן לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח.
השאלה היא, אם אי אפשר להכניס לשם אסטנט, תראה, במוח, כשיש לנו אנויוריזמות, כאלה בלונים של דם, אנחנו, yeah. ובמקומות אחרים אפשר להכניס טנט, אפשר להכניס איזשהו קפיץ, ואז הדם נקרש מסביבו. עכשיו, yeah. בוא נגיד, באופן, מצד אחד, אתה מקבל נוגדי קרישה.
כן.
Yeah. אז הסיכון שתהיה שם טרומבוזה הוא יותר קטן. מצד שני, yeah. אם זה מתפוצץ עם גורמי קרישה, עם תרופות לקרישה, אז זה סיפור, כי אתה תדמם וזה יכול להיות לא טוב. אני לא יכול להציע לך, אבל אני יכול להגיד לך, שאם יחליטו לנתח את זה, אז אפשר, הנוגדי קרישה שאתה מקבל לא יהוו בעיה. משום שאפשר יהיה להפסיק אותם על ידי זריקות של קלקסן שיתנו לך במשך כמה ימים לפני הניתוח, ואת הזריקות האלה יפסיקו ויחזירו לך את האליקוויז, או את הכדורים שאתה מקבל, מיד אחרי הניתוח. אבל את השיקול אני לא יכול להציע לך, כי זה בכל זאת ניתוח, וזה ניתוח שצריך לעשות, הוא יכול אולי אפילו לעשות בהרדמה של חצי גוף תחתון, צריכים לבדוק את זה עם הרופאים המרדימים. ואז הסיכון בניתוח הוא הרבה יותר קטן, אבל לגבי ההחלטה אם לנתח או לא לנתח, זאת החלטה שצריכים לעשות רופאים, כל אחד, יש סיבות לכן ויש סיבות ללא. אתה סובל מיתר לחץ דם?
כן, אבל אני מטופל. זה די מאוזן, אבל יש לחץ דם וסוכר.
תראה, נטיית ליבי, אם זה גדל, אם אתה אומר שזה הולך וגדל עם הזמן, אז נטיית ליבי, בלי להכיר אותך ובלי להציע לך, היא לנתח. אם זה הולך וגדל. כי אם זה הולך וגדל, אז זה יכול להגיע למצב שזה יתפוצץ. זה לא יכול להגיד שזה העורק חזק, זה נכון, סליחה, העוריד חזק, זה נכון, העוריד הפרמורלי הוא גדול וחזק. אבל בכל זאת הוא מתנפח. אז יכול מאוד להיות שבכל זאת צריך לחשוב, אפשר היום בכירורגיית כלי דם להכניס שרבול לתוך הווריד. יש דברים שניתן לעשות, כן, אם אפשר להכניס שרבול.
יש חשש שהוא יכול להתפוצץ, כי...
כן, הכוח של וריד הוא תמיד יותר, זה וריד עורק. הגוש הזה פועם, הוא לא עושה בום בום בום.
לא.
אוקיי, אז זה וריד.
בדרך כלל כשאני עומד, אני מרגיש שזה נפיחות, אם אני בשכיבה, אני לא מרגיש נפיחות. אבל זה נפיחות.
אני לא יכול להבין מה הגודל שלו. אם הוא מאוד גדול וממשיך...
כתוב קוטר 3 סנטים מחובר לווריד פמורלי.
אוקיי.
זה מה שכתוב בולטרסאונד.
כן, אז יש לך שם איזשהו... אני הייתי, נטיית ליבי הייתה להיפטר מזה בניתוח, אבל עוד פעם צריכים להתייעץ עם מומחים לכלי דם. הבעיה שאתה מקבל אלקוויזי לא בעיה, כמה ימים קודם יפסיקו לך את האלקוויזי, תנו לך זריקות של קלקסן, ביום של הניתוח יפסיקו לך את הזריקות של הקלקסן לזמן הניתוח ויחזירו לך את הזריקות או את הכדורים אחר כך. מבחינה טכנית יכול להיות שאפשר להכניס לשם צינור שירפד את העורק הפמורלי מבפנים או מבחוץ, כלומר, מבחינה כירורגית, לרופאים הכירורגיים זה לא ניתוח בעייתי, לא ניתוח מסובך, העורק גם נמצא במקום שקל להגיע אליו, כלומר, אנחנו לפעמים לוקחים משם דם, כשאנחנו לא מצליחים לקחת דם מהווריד אצל חולים קשים או דברים כאלה, אנחנו לוקחים דם משמה, משם עושים צינטורים, משם נכנסים לכל מיני פעולות של צינטור מוח, צינטור לב, אבלציות, כל מה שעושים. נטיית ליבי, אם אתה במצב בריאותי טוב וסך הכל, אז נטיית ליבי היא לעשות את
ה...
כן. אבל עוד פעם, אני אומר את זה בלי אחריות, בלי להכיר אותך, בלי להבין מה המצב, בלי לדעת מה לחץ דם, בלי לראות את בדיקות הדם, בלי לראות אם אתה מתאים או לא מתאים, בלי לראות אם אפשר לעשות זה. כלומר, אני רק אומר מה נטיית ליבי, בהנחה שכל הדברים האחרים תקינים.
כן, אוקיי, אני הבנתי. תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב.
והרבה בריאות.
אמן. גם לך. כן, מי איתנו על הקו, הלו? אומרים לנו שיש לנו עוד כמה דקות, אז שימו לב, הבעיה היא שלפעמים בכלי דם, כשנכנסים לכלי דם, יש מה שנקרא אנויריזמה. אנויריזמה זה סק, שלפעמים הוא נמצא באופן מולד, ולפעמים הוא נוצר על ידי פגיעה בעורק או בבריד. הוא יותר אופייני לעורקים, כי הלחץ בעורק הוא יותר גדול. כשעושים צינטור, נכנסים דרך עורק, דרך וריד, שנמצא במפסעה, ועם הצנטר מטפסים למעלה, 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 עד שמגיעים ללב, או עד שמגיעים למוח, תלוי לאן, מה עושים ומאיפה נכנסים, ולפעמים אלה דברים שיכולים לקרוא. זה לא דבר שהוא, זה די נדיר, מאוד נדיר שאחרי צנתור, או אחרי פעולה, נוצרת שם, נוצר אותו סק שמחובר לווריד. אבל זה יכול לקרוא. אז זה מה שקורה, ויש תמיד דברים שיכולים לקרוא והם לא צפויים, וכאמור, אלה לא דברים שהם קשורים לבעיה של טכניקה של הרופא, אלא למזל של החולה ולכלי הדם שלו, עד כמה כלי הדם שלו מגיבים או לא מגיבים. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שאני יודע, לעורך התוכנית אייל פרנק, למאיר הפרץ שהפיק את התוכנית, לג'וני דוב שאחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי לשידור ב-103 FM ולסער בן חמו, שאחרי השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו לשעה הבאה, והצוות הנהדר שלי מחכה לשאלות שלכם, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ווואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו עושים להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לדיגיטל הוא ג'וני דוב, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בצפון סער בן חמי, חמו. הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, להעיר הערות. לפני שנתחיל, יש כמה שאלות שמאזינים שלחו לנו בוואטסאפ, ואני רוצה להיכנס אליהם, וכותבת לי מאזינה, אני בת 66. כבר מעל לשנה שהעין הימיני שלי קורצת קריצה לא רצונית. רופא עיניים אמר שהכל בסדר. נוירולוג בדק והמליץ על לוריבן שלא עזר. MRI יצא תקין ואמרו שזה לא שייך למוח. נוירולוג הזריק לי בוטוקס סביב העין שעזר זמנית. בינתיים הקיבוץ החל גם בקצה הפה וגם בלי לומר יש לי קיבוץ לאורך כל צד ימין של הפנים. כל היום וגם בלילה. לאיזה רופא לפנות? ואחר כך היא כותבת ככה עם קריצה, החברים של בעלי לא מבינים מה קורה לי, כי היא כל הזמן קורצת. זה אני אומר. מה שיש לך זה, זה הפרעה שנקראת המיפשיאל ספזם. עיוות ספזם של חצי פנים. זה דבר שיכול להופיע לפעמים אחרי שיתוק של עצב הפנים, ולפעמים בעיקר אם עושים טיפולים עם חשמל, או באלקטרוסטימולציה, או בדיקור עם חשמל, אחרי שיתוק של עצב הפנים, אז זה יכול להופיע. ולפעמים זה מופיע גם סתם ככה, אנחנו לא יודעים את הסיבה בדיוק למה זה מופיע. לפעמים זה מופיע זמנית וזה מופיע ממתח, ואז באמת לא ריבן יכול לעזור, אבל אצלך לא ריבן לא עזר. ואז הדבר היחידי, זה באמת להתחיל עם בוטוקס, להזריק בוטוקס מסביב לפנים, רופאים נוירולוגים, חלק מהרופאים הנוירולוגים יודעים איך לעשות את זה, איפה להזריק, אבל הזרקת בוטוקס, כמו שבוטוקס עוזרת לשלושה חודשים, לא פותרת את הבעיה. עכשיו, את כותבת לי גם שהיום את מרגישה גם קיבוץ לאורך כל צד ימין, לאורך, רק שנייה, גם בלחי, זה בסדר. ואת כותבת שכתבת לי, באיזשהו מקום ראיתי שזה התחיל גם בחצי גוף, לאורך כל צד ימין של הפנים. אוקיי, אם זה לאורך צד פנים של הימין, זה עדיין המיפה של ספזם. אני היה לי רושם שקראתי שזה גם בגוף. זהו, זה המצב. בוטוקס זה הפתרון היחידי לצערי שיש לנו היום. לפעמים אפשר גם לעשות ניתוח, אבל זה כרגע לא מוצדק ולא לא לעניין. עוד שאלה אחת או שתיים מהוואטסאפ, כותבת לי מאזינה, אבא שלי בן 79, עבר חיסון ראשון ב-28.12. ועד היום לא עשה חיסון שני, מכיוון שעבר ניתוח מעקפים ב-14 לראשון. השאלה, אם יכול להתחסן בחיסון שני, וזה לא מסוכן, ואם תהיה יעילות אחרי חודשיים הפרש מהחיסון הראשון. אז קודם כל זה לא מסוכן, ובית, חיסון ראשון הוא חיסון שמתחיל את המהלך. החיסון השני זה זריקת דחף. אז הזריקת דחף טוב לקבל בכל מצב. עדיף תוך חודש. עדיף קצת פחות אחרי כן. אין שום בעיה, אביך יכול לקבל את הזריקה השנייה, והוא יהיה מחוסן. אנחנו נמשיך ומאיתנו על הקו.
הלו? צהריים טובים.
צהריים טובים,
פרופסור קרסו.
כן, אם יש לי הכבוד.
אתה מדבר עם אבי, שם חסוי בוא נגיד ככה.
אוקיי,
בין 40,
אבי.
בין 42.
כן.
שוקל 90 קילו.
כן, ומה הגובה שלו?
1.85-1.86.
נו, אז מה? אוקיי, בסדר גמור. מה השאלה ומה הבעיה?
בוא נתחיל. ככה, הבעיה שאני סובל מכאב ראש יומיומי, שמפריע לי לתפקוד. כאב ראש התחיל לפני כ-3 שנים לערך. אני אתן לך את הנתונים להערכתי ולהערכת הרופאים שמדובר על טנשן הדק.
כן, זה ברור. אם זה כאב ראש יומיומי, אין מיגרנות כל יום.
עכשיו, הכאב ראש הוא בחלק של העיניים, החלק הפוסטריו של העין, בתושבת של העיניים.
כן.
הוא יושב על שריר הטמפורליס, אם אני לא טועה.
בוא תגיד לי, תתאר לי איפה
השריר, אוקיי, אוקיי.
אני יודע איפה נמצא השריר הטמפורלי, אבל המאזינים לא יודעים, אז תגיד איפה כואב לך, באיזה מקום.
מעל האוזן, מעל האוזניים בגולגולת, בשריר שוטט בגולגולת, ובצוואר, בצוואר, אם אני מוריד, אם אני מוריד קו מהאוזן כלפי מטה, אז זה בחלק האחורי של האורז גם.
זה כאב ראש שקרוב.
והשכמות.
אוקיי.
ומלווה גם הכאב גב. עכשיו הסיפור הוא הראש, פחות הכאב גב. זה מפריע לי לריכוז. אני איך שאני מתעורר בבוקר, זה לא עוזב אותי כמעט כל היום, כמעט כל החודש. הלכתי לרופא, ונתנו לי רוקסט. עכשיו, אחר כך...
רוקסט,
סליחה, פלוס. לאחר מכן לטואלט, זה נוירולוג נתן לי.
ולקחתי את האלטרולט, או שלא לקחת?
לא לקחתי אלטרולט.
אוקיי. כי אלטרולט יכול לעזור לך. לא לקחת אותו, כי קראת שהוא גם נגד דיכאון.
לא, הוא לא מפחיד אותי. אני רק רוצה להגיד לך שאני לוקח סימבלטה 60 מיליגרם כתוצאה מסוג של פגיעה בנפש, שזה חרדה ודיכאון. ומשם רוב ה... כי עשו לי את כל הבדיקות של סינוסים, כל הדברים האלה, הכל נקי, מעוברר. אבל איך אני פותר את הבעיה הזו, זה כבר נמאס לי. מה אני אגיד לך?
כאב הצוואר שיש, כאב הראש והצוואר שיש לך, הוא חלק מהתמונה של חרדה ודיכאון. יש לך מה שנקרא tensional type addict, כפי שאמרת, כאב ראש ממתח, והוא למעשה muscular constriction headache, בגלל קיבוץ שרירים. יש לך קיבוץ שרירי העורף והצוואר.
ידוע, ברור.
כן, עכשיו הדרך היחידה לעזור לך היא לא היחידה, יש כמה אפשרויות לעזור לך, והאפשרויות הן או בתרופות או בהזרקות לאזורים מסוימים, ולפעמים דווקא להזריק לך לשרירים שמאוד מאוד מקובצים, אפשר להזריק לשם אפילו בוטוקס, והזרקה של הבוטוקס תשחרר, אבל שתשחרר את זה לכמה חודשים היא לא תפתור את הבעיה.
כי החומר מתפוגג אם היא מן הסתם.
נכון. ולכן...
עכשיו, כן.
כן, כן, ועכשיו מה?
אני רוצה להגיד, אז תראה, אני, רוב הסיכוי, כמו שאמרתי, זה הנפש. תראה, אני עושה פעילות גופנית, אני אדם פעיל. אבל הבעיה שהשרירים הם ממש 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 נוקשים, וזה פוגע לי באיכות החיים, זה פוגע לי בריכוז. אני רואה טלוויזיה, אור, גם איזה טריגר שמאיר את הכאב ראש, אם אני, רוב הסיכוי שזה נכון, ככה אני מרגיש. למי לפנות בנושא הזה של נושא הזרקות, כי אני חושב שעדיף לי ללכת לנושא הזרקות, כי כדורים מהסימבלטה הוא משחרר כמו שאני מבין, והוא טוב גם...
אבל יכול מאוד להיות שאתה צריך להעלות את הסימבלטה ל-90 מיליגרם, ל-60 ועוד 30, ביחד.
אוקיי, בוא נצא בנקודת הנחה, דוקטור, אני התחלתי עם 30 מיל.
תמיד מתחילים ב-30
מיל. כן, כן, אני רק אומר לך שאני מכיר טוב את הגוף שלי, התחלתי עם 30 מיל, ואחר כך, בגלל כתוצאה מכאב ראש, הילתי ל-60 מיל. אבל גם ה-60 מיל לא עוזר, אז אתה למעשה אומר לי, בוא נעבור את הכמות.
אבי, לא, זה לא נעבור את הכמות, אתה שוקל 90 קילו. אתה לא שוקל 40 או 50 או 60 קילו. עכשיו, התרופה הזאת, אנחנו יכולים להעלות אותה למעשה, רופא יכול להעלות אותה עד 120 מיליגרם. ואתה מקבל 60 מיליגרם, ואתה שוקל 90 קילו. אז אם אני רוצה לראות תגובה, זה לא הולך לפי משקל, אבל אם אני רואה בחור רזה ציפלון, אני אתן לו 30, אני אעלה ל-60. 60 זה המינון הרגיל. אבל אתה, מינון רגיל לא מספיק לך, יש לך גם חרדה ודיכאון שלא קשורים לעניין. אז אני הייתי מעלה לך ל-90 ורואה מה קורה. עכשיו, כל נוירולוג שעוסק בכאב, וכל נוירולוג שמזריק בוטוקס ויודע לטפל בכאבי ראש, כי... אצלך צריכים להזריק לא רק לצוואר, אלא גם לראש. זאת לא בעיה למי שיודע.
הבנתי, לשרירים התפוסים שאני ציינתי.
יש נקודות מסוימות, זה לא בדיוק לשריר. כן, צריכים לראות לאיפה ולהזריק.
הבנתי.
אתה מבין? זהו, זה דבר שכל נוירולוג שיודע, שעוסק בכאב, יודע איפה לטפל בזה. זה חלק מהידע שלנו.
הבנתי אותך, ואתה כבעל ניסיון בתחום, האם הזרקות האלה מטיבות עם הפציינט שמגיע?
כן, הן מטיבות, הן מטיבות מאוד, אבל צריך לקחת בחשבון שההטבה, יש עוד שיטות, שיטות אלטרנטיביות לפעמים עוזרות, יש, כל מי שעוסק בכאבים מודע לכל מיני דברים, ומודע לקשר בין גוף ונפש. יש שיטות נוספות שיכולות לעזור, אבל הבוטוקס יכול לעזור, אבל כך בחשבון, אחד, שזה לא בסל, ואז העלויות שלו הן גבוהות, ושתיים, שזה מחזיק לבין 3-6 חודשים בפעם הראשונה, וככל שעושים את זה יותר פעמים, זה משפיע לי יותר זמן. כלומר, בוא נגיד, אם משפיע בפעם הראשונה, אני מזריק פעם ראשונה 3 חודשים, אחרי 4 חודשים, אחרי 6 חודשים, וכך לפעמים.
אבל תשמע, פרופסור, ברגע שאתה בא ואומר 3, 4, 6 חודשים, אמרת פה דבר מאוד רציני, יומיומי לסבול מכאב לבין 4 ו-5, זה ממש דבר נפלא.
נכון, אבל השאלה עד כמה כאב הראש הוא כאב ראש ולא כאב נפש. כי לפעמים מטפלים בכאב ראש, לפעמים אם הבעיה היא בעיה נפשית טהורה, טהורה אני אומר, ואני מטפל בכאב... ואני מטפל בכאב הראש, אני לא בטוח שלא יופיע אחרי שכאב הראש יחלוף כאב בטן. ואני לא בטוח שאם מטפל בבטן לא יופיע כאבי גב תחתון. צריך לקחת בחשבון שלפעמים הכאב הוא מה שאנחנו קוראים, הוא דיכאון מוסווה. כאב יכול להיות mask depression, דיכאון מוסווה. דיכאון שמוסווה לכאב.
הבנתי. טוב, אז, טוב, אז אני כבר נתת לי את הכיוון.
אוקיי, תרגיש טוב, אבי.
אני שמחתי מאוד לשוחח. תודה רבה, ואני שכם טוב.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קורסו.
שלום וברכה.
שלום, מדברת לי את, אני פונה בשם אמא שלי.
בת כמה אמא שלי בריאה?
בשתי שאלות. אמא בת 81.
כן.
היא כבר תקופה של מספר חודשים מתעוררת בלילה, כולה מזיעה, רטובה.
כן, זה קורה להרבה נשים, כן? בגיל הזה, כן.
זהו, השאלה למה, אם צריך לבדוק משהו?
אז בטח צריך לבדוק. קודם כל, הזעות לילה מתחלקות למעשה לכמה קבוצות של דברים. קבוצה אחת היא מחלות כרוניות. מחלות כרוניות זיהומיות בדרך כלל. אני מדבר כללית, אני לא מדבר כרגע על אימא.
כן.
אז מחלה כמו שחפת יכולה לגרום לזה. מחלות זיהומיות אחרות, כרוניות, יכולות לגרום להזעות לילה. דבר שני שיכול לגרום להזעות לילה, אלה מחלות דם. מחלות דם מסוימות שמטולוגים בודקים. עכשיו, בכל בית חולים, בכל מחלקה לרפואה מייעצת, או כל רופא פנימאי, יודע איזה קבוצת בדיקות לשלוח למה שנקרא זעות לילה. זעות לילה זו קבוצה נפרדת. וצריך לעשות קודם כל בדיקות דם כלליות ולראות, לא כלליות, בדיקות דם ספציפיות לזעות לילה. דבר אחר שיכול לקרוא, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה משוגעת מבחינת מזג האוויר. הרבה מאוד אנשים מאוד קר בלילה, ואז הם מתלבשים חם, עם פיג'אמה או איזה חלוק או משהו חם, נכנסים לשמחה, ותוך כדי זה מתחממים בלילה ומתחילים להזיע בצורה איומה.
זהו, זה לא המקרה אצלה, כי היא באמת ישנה עם בגד יחסית קליל ושמיכה יחסית דקה.
יש חימום בחדר?
לא.
לא.
ההפך, גם התריס פתוח, החלון פתוח.
אוקיי, אז בזה, אז אם כך צריכים לעשות את הבדיקות, שקבוצת הבדיקות להזעות לילה.
כי הרופא שלח אותה
לפעמים, אנחנו עושים את כל הבדיקות וכל הבדיקות תקינות, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה להזעות. יש מצבים של אנשים שיש להם בגיל 80 פלוס, כמה תופעות שהן תופעות שיכולות לחזור, אצל חלק זה הזעות לילה, אצל גברים ונשים, אצל חלק זה גירוד מאוד מטריד, אצל גברים ונשים, ויש תופעות שאנחנו יודעים שהן קיימות בגיל מבוגר, לרוב אחרי גיל 80, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה. וכל הבדיקות שעושים תקינות. תקינים.
זהו, היא אמרה שזה לעתים בא גם עם איזשהו חלום רע או משהו. לא יודעת אם זה קשור.
זה ודאי יכול להיות קשור. עכשיו, השאלה, לפעמים החלום הוא בגלל ההזעה. כי אנחנו מכניסים את המציאות לחלום, ולפעמים שאנחנו ישנים שינה עמוקה, למשל, ויש טלפון, אז אנחנו יכולים לחלום כאילו שמישהו מצלצל אלינו, או ילדים חולמים כאילו זה הצלצול של בית הספר, זה יכול להיות. כן. לפעמים כשאנחנו צריכים פיפי, אז אנחנו יכולים לחלום שאנחנו הולכים ומחפשים שירותים, כי אנחנו רוצים לעשות פיפי, שזה מופיע בחלום, עד שאנחנו מתעוררים והולכים לעשות את השירותים.
כן.
אז זה יכול לפעמים להיות מצב שהיא מרגישה שחם לה והיא מזיעה, או חולמת או דברים מסוג זה. אבל כן. גם החום וגם ההזעות יכולות להיכנס לחלום. ואז בקשר להיסטוריה של... מה כן. אני מציע? מה שאלת?
אם אתה מציע קודם כל לעשות את הבדיקות
דם? קודם כל לעשות את כל בדיקות הדם וכל הבירור, כן. זה בירור שקשור להזעות לילה.
הבנתי.
בעיקר בדיקה...
רופא המשפחה לא שלח אותה לבדיקות כאלה, הוא אמר שנעשה צילום ריאות וצילום כליות.
אוקיי.
אז לבקש, אתה אומר, את הבירור המקיף בנושא.
בירור, בירור, בירור להזעות לילה.
כן.
או להפנות לרופא מטולוג, או לרופא למרפאה. הרופא הוא רופא משפחה?
כן.
אז אולי להפנות למרפאה פנימית מייעצת של בית חולים.
אוקיי, הבנתי. מצוין. בסדר, ויש לי שאלה נוספת.
בבקשה.
אוקיי, אז אמא סובלת מאוסטאופורוזיס כבר תקופה די ארוכה. יש לה שברים, היא עשתה MRI, רואים כמובן שברים קטנים, הרבה שברים קטנים. היא כל שנה מקבלת אקלסטה, שזה בדרך כלל מקל, אקלסטה, כן, שזה מקל על הכאבים. השנה, אחרי כבר חצי שנה, יש לה כאבים מאוד חזקים בכל עמוד השדרה, ואגב, היא עושה פעילות גופנית שדי עוזרת לה, אבל את יודע, זה לא פותר את העניין. והיינו גם במרפאת כאב, והוא אמר ש... הוא לא רוצה לתת לה את הזריקות, כיוון שיש שם קורטיזון, בדרך. והחומר הוא לא טוב עבורה.
החומר גורם לאוסטאופורוזיס. הסטרואידים גורמים לאוסטאופורוזיס, אז לא נותנים לאנשים עם כאבים מאוסטאופורוזיס. תראי, רק שנייה אחת, תבררי אצל האנדוקרינולוגית, אם אפשר כן. לתת לה קלציטונין.
קלציטונין?
כן. קלציטונין זה חומר שלפעמים עוזר יפה מאוד בכאבי גב שנובעים מאוסטאופורוזיס.
אוקיי, גם צוואר, אתה יודע, כל
כן,
האזור
כן,
הזה גם.
כן, כל העצמות. כן. איך כתוב בתורה או בתלמוד, אני לא זוכר איפה, סלחו לי אם אני טועה, כל עצמותיו אומרות שירה.
כן.
כן.
אוקיי.
טוב.
בסדר. אוקיי, בסדר גמור.
100%.
תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. כל טוב. תודה.
כן, מי איתנו? רגע אחד, כן. נצא לפרסומות, אומרים לי, אז וזהו. בסדר. אז מספרי הטלפון שלנו. אפשר עוד מאזין? בסדר גמור, אז מי איתנו על הקו? הלו.
שלום אילן על הקו.
שלום אילן, אני איתך. בן כמה אילן?
אילן בן 77, ורץ לשעבר ורץ גם היום.
אחרי מי?
אחרי הבריאות שלי.
טוב מאוד, כל הכבוד.
עכשיו באימונים אני מגיע, אני עושה אינטרוול טרנינג.
כן, כלומר רץ, הולך, רץ, הולך, רץ, הולך.
נכון מאוד, וברץ מלא דופק גם ל-170 וגם ליותר מזה. קבוע ל-100.
אני לא חושב שיותר מזה זה טוב לך.
מרגיש מצוין גם כשדופק
זה עדיין לא אומר, אתה יודע, תראה, הלב זה מכונה. ולא צריך לשחוק אותה. לא צריך לעשות, מתוך רצון לבריאות, אם אתה עושה אביוז של הגוף, אתה מקלקל אותו. עכשיו, הגוף של בחור בן 77, הוא לא כגוף של בחור בן 17-27. אז אני הייתי, לא הייתי מושך את זה, לא הייתי מותח את החבל יותר מדי. תחשוב על זה.
אני מבין.
תחשוב, תשען על זה בלילה.
אני ישן על זה הרבה לילות, ומה שהביא אותי בכלל לשאול את השאלה, זה שחברה שגם היא הייתה אתלטית, נבחרת ישראל ורצה, נפטרה תוך כדי ריצה, והיא צעירה מאיתנו בשבע
שנים. אתה רואה? אתה רואה מה שאני אומר לך? זה מחזק את מה שאני אומר לך בדיוק, כי אם את חי את זה קצת יותר מדי. אני מכיר כמה אנשים שהיו רצים, חלקם אפילו מפורסמים, ישנה קבוצה בתל אביב של אנשים שכולם אנשים מכובדים, שהיו נוהגים לרוץ כל בוקר על חוף הים, ואחד מהם המשיך לרוץ, הרגיש עייפות, אבל המשיך לרוץ לכיוון יפו, נפל ומסר את נשמתו לבורא עולם. אוקיי, אז אני חוזר ואומר לך, אילן, ממקום של חיבה ואהבה, לא צריך למתוח את החוט יותר מדי, אל תעבור את דופק המטרה, אם אתה רץ ומרגיש אפילו קצת לא טוב, תעצור מיד, אל תגיד זה יעבור לי, ומה השאלה שלך?
אוקיי, אני מבין מה שאתה אומר, תודה.
כל טוב לך אילן. זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, 1-900-722-103 זה מספר הטלפון לעלות לשידור, 1-900-722-103 טלפון לעלות לשידור, ווואטסאפים למספר 054-70-103-70. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ואולי נפתח בעוד שאלה אחת מהוואטסאפ, ושואל אותי מוטי, כידוע אנשים מתחסנים כנגד קורונה, מגיבים בצורות שונות לחיסון, יש כאלה שאין להם שום תופעות לוואי, ואחרים סובלים מתופעות שונות, בעיקר אחרי הזריקה השנייה. שאלתי היא, האם יש קשר בין תופעות הלוואי לבין יעילות של החיסון לגבי האדם הספציפי? האם תופעות לוואי חזקות יותר מצביעות על כך שהחיסון יעיל יותר ותופס טוב יותר, או להפך, יעיל פחות לגבי אדם הספציפי? תודה על ההסבר. אז אנחנו, קודם כל, קרוב לוודאי שאין קורלציה, אין מתאם בין התגובה לבין החיסון. אנחנו מניחים, תגובות יש להרבה פחות אנשים ממה שהחיסון יעיל. אנחנו היום יודעים שהחיסון יעיל בלפחות 92%. תופעות לוואי יש למספר הרבה יותר קטן מ-92%. אז אין שום קורלציה בין היעילות לבין החיסון. אנחנו חושבים שאולי, אולי, אולי, למי שיש מערכת חיסון חזקה, אולי מגיב טיפה יותר, אבל אלה ספקולציות, התשובה היא שאנחנו לא יודעים, אבל מה שאני יכול להגיד לך, שאין שום קשר, כי אחוז האנשים שמתחסנים, גם אנשים, בוא נגיד אחרת, גם אנשים שאין להם תופעות לוואי, מחוסנים ברמת חיסון גבוהה. קל וחומר, אולי, לא יודע. אז סך הכל אין לנו תשובה לגבי השאלה, אבל אפשר להגיד ש-92% מהאנשים מגיבים לטיפול לחיסון ומפתחים נוגדנים בצורה מספקת וטובה, ואנשים שמגיבים רע הם הרבה פחות, או יש להם תופעות לוואי, הם הרבה פחות מאשר 92%, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, מדבר גיא.
שלום גיא. בן כמה אתה גיא?
בן 26.
כן.
אז בערך, אני סובל מכאבים היום, כאבים מאוד חזקים בגב התחתון מצד ימין, ובירך אני אחרי שני ניתוחי ארתרוסקופיה, בגלל קרע בלברום.
בלברום של צוואר הירך.
כן, גם ברגל ימין וגם ברגל שמאל.
אתה ספורטאי או משהו כזה?
לא ספורטאי מקצועי, אבל אני כן עושה ספורט כל החיים.
ואתה דואג להתחמם, לעשות חימום טוב לפני שאתה גולש למים הקרים?
בטח, כן, תמיד.
בטוח?
במיוחד אחרי שהכאבים הולכים ומתגברים, אז אני מאוד מקדיש לזה תשומת לב, עושה מתיחות במהלך כל היום.
משום שאתה יודע שקרעים מהלברום, קרעים, נטייה לקרעים זה מי שנכנס ישר לפעילות מאומצת למים או כל הדברים האלה. מי שעושה ספורט לא נכון.
הכל התחיל בעיקרון בצבא, אני התגייסתי בחור בריא בכושר, הייתי רץ, המון, כדורגל, גולש, הכל היה סבבה, ובמהלך הצבא החלה מין הדרדרות כזאת של כאבים אורתופדיים, שלאט לאט הפכו למין כאבים כרוניים, זה עלה מהשוקיים, לברכיים, לירך, לגב התחתון. עד שנכנסתי לקבע, שם בעצם פעם ראשונה איזשהו אורתופד באמת נבחן איזושהי בעיה, ומהר מאוד רצנו לטפל בה, כמובן שם נכנסתי לניתוח, ראו קרע ב-MRI. על פניו, כשהשתחררתי, הרגשתי יחסית בסדר, גם אחרי הניתוח השני, נסעתי לטייל, הפסקתי עם כל הפיזיותרפיות, חזרתי, חשבתי שאני במגמה חיובית, וכשחזרתי, התחילו באמת הכאבים בגב התחתון, ומשם הכל הלך והידרדר, במהלך השנתיים, שלוש האחרונות,
תגיד לי, אתה כל הזמן עושה את הספורט?
אז הרמת הספורטיביות שלי מן הסתם ירדה במהלך הזמן הזה. הדבר היחיד שאני בעצם עושה ושאני הכי אוהב היום זה לגלוש, אבל אני לא מסוגל כמעט לרוץ, לרוץ בכדורגל.
תראה, הדבר האחרון שאני ארצה להניע אותך ממנו זה לעסוק בספורט, כי אני חושב שהספורט הוא אחד הדברים הבריאים שעל זה אין מן דפליג, כמו שאומרים, אף אחד לא חולק. והספורט בריא, אבל הרבה מאוד אנשים עושים ספורט או בצורה לא נכונה, או בכמות מוגזמת. וזה במקום, אני דיברתי על זה בשעה הראשונה, נדמה לי, או בתחילת השנה, השעה הזאת, עם בחור, עם אילן, לא, דיברתי לפני כמה דקות, עם אילן, בחור צ'יק בן 77, שמעלה דופק המטרה שלו מעבר למה שמותר, ואמרתי לו, זה מסוכן, אז אומר, כן, חברה שלי מתה תוך כדי ריצה. אז אני אומר לך, חלק גדול מפגמים ובעיות אורתופדיות שאני רואה, ואני עוסק בכאב, ואני עוסק בעיקר בכאבי שלד, אני לא עוסק בכאבי סרטן, אלא בכאבי שלד, הם תופעות לוואי של שימוש לא נכון בגוף. יש תופעה אחת שאני קורא לחברים שלי שעוסקים בפילטיס, לא אוהבים את זה, אלא פילטיטיס, שאנשים מגזימים במאמץ שהם עושים בשיעורי פילטיס, ויש תופעה אחרת של אביוז של הגוף, שעושים ספורט בצורה לא נכונה. ויכול מאוד להיות שאתה צריך למצוא סוג אחר של ספורט שתעסוק בו, שלא לא יאתגר יותר מדי את המפרקים שלך. אתה איש צעיר, אתה בן 26, אתה תצטרך להשתמש בגב התחתון ובגפיים ובאגן הירחיים שלך לפחות עוד 60 שנה. אז שמור עליהם, ויכול מאוד להיות שאתה צריך לעבור לשחייה או לעבור לספורט אחר. עם כל הכאב.
היה לי תקופה גם של שחייה, אני לא חושב שאני מגזים או מפריז ברמה שאני עושה ספורט, כמו שאמרתי, הרמה של הספורט דווקא הלכה וירדה. אני כן מטופל בהמון המון גורמים שונים, מפיזיותרפיה ורפואה אלטרנטיבית ומרפאת כאב, וגם התחלתי לעשות, עשיתי כבר, אני חושב, שתי זריקות. ועדיין המצב רק הולך ומחמיר, ואני מבין את העניין של לעשות ספורט בצורה נכונה, אבל מעבר לזה, אם יש לך עוד משהו שכן יכול אולי לעזור לשפר את הכאב, או אפילו ברמה של לקום בבוקר בצורה יותר קלה, או לתפקד במהלך היום ולנסות לאט לאט לחזור...
קשה לי נורא להגיד לך, כי אני לא, קשה לי להגיד לך, כי אני לא יודע בדיוק מה המצב האובייקטיבי. אני יודע מה המצב הסובייקטיבי שאתה מתאר לי אותו. אבל אני יכול להציע לך שני דברים. א', אני יכול להציע לך לנסות לעשות הפסקה מספורט, למשך תקופה מסוימת, ולעשות ספורט מאוד עדין, כמו הליכות, כלומר לשמור על הכושר בצורה מאוד מאוד עדינה, כמו הליכות, כמו תרגילי משקל בידיים, עם משקלות, משקלות שלא עולות על שלושה קילוגרם, כדי לשמור על טווח תנועה ולשמור על הכל, ולא לעשות את הפעילות שאתה עושה במשך שבועיים או שלושה שבועות, ולראות איך אתה מרגיש. וללא כל קשר אני יכול להציע לך, ואני מציע לך לפנות לאורתופד ספורט, וישנם אורתופדים ספורט, וישנם גם אורתופדים ספורט ב... איך זה נקרא? ישנו המכון שמה של מדי... לא זוכר איך קוראים לו, איפה שהבניינים של האולימפיאדה, ליד התערוכה, ליד הלונה פארק בתל אביב. אוקיי, אתה יכול לחפש, יש מרכז לרפואת ספורט גדול, עם כמה אורתופדים שעוסקים בזה, אבל אורתופדי ספורט מכירים את הדברים ולהתייעץ
איתם. עברתי כמה כאלה כבר, אבל כן, אני כמובן לא אפסיק לנסות.
אוקיי, זה מה שאני יכול להציע לך, וההצעה הכי טובה, אני חושב, לנסות להפסיק לעשות ספורט לשלושה שבועות, ובמקביל לעשות בתקופה הזאת דברים עדינים כמו שחייה, הליכה והרמת משקולות בידיים, כדי לשמור על הכושר, ולראות איך תרגיש. ואני מוכן להמר שתרגיש יותר טוב, כי לדעתי אתה פוגע בגוף בספורט שאתה עושה, כי הוא לא מתאים לך. בעיקר אם יש לך קרע בלברום וזה, לעשות גלישה, ובגלישה אתה כל הזמן הרי עומד, אתה לא עומד יציב בגלישה, אתה עומד על גלשן, ואתה כל הזמן מניע את האגן, ולפעמים זה דברים קיצוניים, ואתה עובד מול כוחות שעובדים מלמטה. לדעתי זאת אחת הסיבות.
אוקיי, תודה פרופסור.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתן על הקו, הלו?
שלום, פרופסור קרסו, מדברת עדנה.
כן, עדנה, בת כמה את עדנה?
אני בת 67.
כן, אני איתך.
רציתי לברר לגבי בדיקה ENG מניפר. עקב בעיות של חוסר איזון בזמן הליכה, ובעיה קצת של ירידה בשמיעה ורעשים באוזן, שלחו אותי לבדיקה הזו.
איזה בדיקה? ENG, לא EMG.
ENG, מניפר.
כן, אלקטרוניסטגמוגרפיה. זאת אחת הבדיקות שאנחנו בודקים את מערכת שיווי המשקל. יש לנו בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, שהן בדיקות שבודקות את התגובה של הגוף בשינויי שיווי משקל. וזאת אחת הבדיקות שבודקת את זה, היא בודקת את ה... אם יש תופעות בעיניים, בדרך כלל שיש לנו סחרחורת אמיתית, רואים אותה גם בעיניים. יש תנועות לא מהירות של עיניים שנקראות ניסטגמוס, נקראות ניד בעברית. וניסטגמוס זאת תופעה שמופיעה תמיד בזמן סחרחורת.
השאלה שלי, גם הרופאה אמרה לי, הרופאת אף אוזן וגרון, שזה כן. עם הזרקה של מים.
כן, זה, תראי, איך עושים? יש שתי אפשרויות לעשות את זה, אבל הדרך הרגילה היא, יש דרך שמעמידים אותך על כיסא ומסובבים אותו, ויש אפשרות אחרת שלוקחים מים קרים ומים חמים, ומזריקים לך אותו לאוזן, לא מזריקים את זה לדם, מזריקים את זה, משפריצים את זה לאוזן, ומסתכלים אז על תנועות העיניים. ורואים אם נוצר ניסטגמוס או לא נוצר ניסטגמוס, אם הניסטגמוס לימין או לשמאל, אם הוא שווה או לא שווה. הבדיקה היא לא נעימה, כי לפעמים היא גורמת לסחרחורת, והיא גורמת לפעמים לבחילות. אבל זאת הדעה, זאת... בסדר, אבל זה אם את רוצה, הייתה, זה המחיר של הבדיקה, יש בדיקות שיותר כואבות.
ברור. יש לי שאלה, אפשר לעשות את זה בלי ההזרקה של המים?
לא, זו הבדיקה, אפשר, יש בדיקות אחרות שקשורות למערכת של האלקטרוניסטגמוגרפיה שלא קשורה למים. אפשר לעשות אלקטרוניסטגמוגרפיה בלי מים. בשיטה יותר, זה נותן פחות אינפורמציה. כי אני יכול לעשות אני יכול לעשות ניסטגמוגרפיה, או לבדוק את המצב של המבוך, גם להזריק מים בלי לחבר אותו למכשירים. ואז זה פחות מדויק, ואז הרופא שמסתכל, הוא זה שצריך לשפוט. זה לא דבר מדויק. באלקטרוניסטגמוגרפיה אתה מקבל גרף שהוא מדויק.
כמה זמן עורך את הבדיקה הזו, אתה יודע?
אם את לא בורחת מהכיסא, אני צוחק. 10 דקות. רבע שעה.
והבחילות והסחרחורות...
זה נרגע אחר כך די מהר.
ואם אני הולכת לבד לבדיקה, זה בסדר? או עדיף שילבו אותי בדרך
כדאי הזה? כדאי שילבו אותך כדי לתת לך... לא, כדי לתת לך אומץ. לא, 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 אני תמיד אוהב שלבדיקות לא נעימות הולכים עם עוד מישהו. זה כאילו נותן ביטחון. אבל תראי, לפעמים אנשים מרגישים קצת לא טוב אחרי הבחילה. אז קשה מאוד לדעת איך את תגיבי, עד כמה את רגישה יותר או רגישה פחות. אז אני הייתי מציע לך ללכת שמישהו ילווה אותך.
אוקיי, מה שאני רגישה, וזה הלחץ שלי.
בסדר, אז הכי הרבה, במקרה הגרוע ביותר, את עושה את הבדיקה, ובמקום להישאר חצי שעה אחרי הבדיקה לנוח, את תישארי שעה אחרי הבדיקה לנוח. במקרים נדירים ביותר, זה מגרה את המבוך עד כדי כך, שאחר כך לא יציבים, אבל את מלכתחילה לא יציבה.
כן, אבל לא תמיד.
אני הייתי לוקח מישהו, אפילו חברה, זה לא צריך להיות מישהו שצריך לשאת אותך על כפיים, כי את, זה לא זה, אבל בשביל התחושה, בשביל ההרגשה, אני תמיד אוהב, גם שאני עושה טיפולים שהם מכאיבים או מסובכים, אפילו אם הם לא בעייתיים, אני מציע לאנשים לבוא עם מלווה.
כן, אוקיי.
בסדר?
תודה רבה לך מאוד, ושבת שלום והרבה בריאות.
שבת שלום וברך.
תודה.
בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
אני למעשה מדברת בשם בעלי.
אני פה בגלל אשתי, כן. בעלך בן כמה, בן כמה הבחור?
בעלי בן 71.
כן.
קצת מתקשה לדבר, קצת הרבה.
כן, גברים מתקשים לדבר, נשים לא מתקשות לדבר, אז...
לא, אני פשוט מתקשרת, כי זאת למעשה הבעיה.
אוקיי.
הוא לפני כארבע שנים, ארבע וחצי שנים, חלה בלימפומה.
כן.
וקיבל טיפולים כימותרפיים.
כן.
ושלוש שנים, זאת אומרת שנתיים לאחר מכן, הדיבור שלו נהיה דיבור מאוד מאוד איטי ומאוד כבד, כמו שיקור הוא מדבר. ולמרות שעשינו את כל הבדיקות ואת כל החקירות ואת כל מה שרק צריך, אף אחד לא עלה על הבעיה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. הוא נמצא לידי, אם תרצה לדבר איתו.
כן, כן, נדבר איתו.
אתה רוצה לדבר איתו?
כן, כן, רק שנייה.
כן, בבקשה.
כן, אני אשמח לדבר איתו. כן, שלום.
שלום, פרופסור.
כן, אני שומע את הדיבור שלך.
כן. אני עברתי אירוע של לימפומה לפני כחמש שנים.
כן.
עברתי כימותרפיה, שישה מחזורים. אחרי כשנתיים... התחילו הפרעות בדיבור שהלכו והחמירו משנה לשנה.
כן, תראה, אני לא חושב שההפרעות בדיבור קשורות לכימותרפיה או ללימפומה. אני חושב אוקיי. שההפרעות בדיבור קשורות לבעיה נוירולוגית.
אני הייתי אצל נוירולוג, ואצל פרופסור איתם, מנהלת מחלקה בבינסון, בלי שמות.
נכון.
שבדקה אותי. עשיתי מראי, יצא תקין. הרופא הנוירולוג שלי, הוא חשד במסטניה גרביס.
כן, מסטניה גרביס
זה מחל... הוא נתן לי בדיקה של סיב בודד, AMG, יצא תקין. עוד בדיקת דם של איזשהו רעלן,
אנטי-אצטיל חולין, אנטי-אצטיל חולין רצפטור אנטיבודי, נוגדנים לאנטי-אצטיל.
פעמיים עשיתי את זה, יצא תקין.
האם אתה בערב מדבר פחות טוב מאשר בבוקר?
כן.
ואם אתה מדבר הרבה, הדיבור נעשה יותר גרוע?
נכון, אני נחלש, כן.
כן. תשמע,
שנייה, עוד שנייה.
הוא ניסה לתת לך מסטינון?
בדיוק, הוא נתן לי מסטינון, עוד לא התחלתי. אמר לי, תנסה, אם שבוע ימים לא יעזור, תפסיק.
תראה, אם הוא חושד במיאסטניה גרביס, הטיפול הוא מסטינון. אבל זה נשמע לי דיבור, גם הדיבור שלך הוא נזלי, כאילו אתה מדבר, כאילו שאתה מדבר עם אף סתום.
נכון.
והדיבור הזה...
אבל לפעמים כן, לפעמים לא, זה משתנה.
כשאתה קם בבוקר השכם, המשפטים הראשונים שלך הם רגילים?
הם יותר טובים, לא רגילים. יותר מה
שבמשך
היום.
תראה, צריך לחשוב גם על בעיות אחרות שקשורות לנוירולוגיה.
האם זה יכול להיות נפשי?
אני
אגיד לך למה אני שואל.
למה?
כשאני מדבר עם חברים, לפעמים בדרך כלל זה יחסית בסדר. כשאני צריך לשאול מישהו איזה כתובת או ברור טלפוני, קשה להבין אותי. אולי זה מחוסר ביטחון.
לא, אני לא חושב.
אבל יש הבדלה ברורה.
תראה, גם אנשים שיש להם בעיות נוירולוגיות לפעמים מדברים פחות טוב או יותר טוב. איך אתה הולך? ההליכה שלך רגילה או אתה הולך יותר לאט?
אני הולך מהר, אבל יש לי קצת לא סחרחורת, אבל לפעמים בעיה של שיווי משקל.
משקל. יש לך רעד בידיים לפעמים?
לא, ממש לא.
יש לך קושי להסתובב במיטה מצד לצד?
לא.
לא. תשמע, הדיבור הזה הוא יכול להיות, זה דיבור נזלי, זה דיבור שיכול להיות במצבים נוירולוגיים, ויכול גם להיות קשור במצבים של אף אוזן וגרון, ויכול להיות קשור למיאסטניה. כן?
הייתי בשתי בדיקות משני בתי חולים שונים, קפלן ואסף הרופא אצל רופא אף אוזן גרון, בדקו לי את המיתרים ממעציב, ויצא הכל תקין. עכשיו, אני הלכתי לשם, חשבתי לבדוק אפשרות האם, וזה אני שואל אותך גם, האם תא לחץ יכול לעזור לי?
לדעתי לא. אני מניח שזה גם מה שאמרו לך שם. כמה שנים
לא,
אתה...
הם יפנו אותי לנורולוג עוד פעם שהוא ימליץ.
כן. אוקיי, אז לדעתי ההפרעה הזאת, כל זמן שאנחנו גם לא יודעים מה הגורם שלה, אם זה מיאסטניה, אז תא לחץ לא יפתור את הבעיה. אם זה מיאסטניה, מה שיפתור את הבעיה או יעזור לך זה מסטינון. אז המחשבה של הרופא הנוירולוג שלך, קודם כל להתחיל במסטינון, כמה הוא אמר לך, להתחיל בחצי כדור ולעלות לכדור שלם שלוש פעמים ביום?
לא, כדור פעם ביום.
כדור פעם ביום אמר לך. אוקיי, אז אתה נסה לקחת כדור פעם ביום, ותראה אם חצי שעה או שעה אחרי שאתה לוקח את הכדור, יש שיפור בדיבור. ואז זה יקדם את ההבחנה לגבי מיאסטניה. ואם לא, צריך לחשוב על משהו אחר שהוא משהו נוירולוגי. אוקיי?
והמיאסטניה זה לא נוירולוגי.
מיאסטניה זה נוירולוגי. ואם חושדים במיאסטניה, צריכים לשלוח אותך ל-MRI של בית החזה, ולעוד בדיקות נוספות. אבל הרופא הנוירולוג שלך נראה לי שהוא בסדר גמור, מי שחשב על זה ומי שנותן לך מסטינון ומי ש...
יש תופעות לוואי לאקדון?
מקסימום יהיה לך שלשולים קצת. אבל מכדור אחד שום דבר.
עוד משהו קצר לסיום. אני נהייתי גם מאוד רגשן, מאז המחלה בוכה מכל שטות.
זאת גם יכולה להיות בעיה נוירולוגית. אתה גם צוחק ללא סיבה לפעמים או לא? או רק בוכה?
לא, רק בוכה. אני רואה תינוק בוכה, אני מתחיל לבכות.
אוקיי, זאת גם כן בעיה נוירולוגית. אתה ממוצא ספרדי?
לא, אני ממוצא פולני, אשכנזי. פולני.
אוקיי, זאת תופעה שקיימת אצל הרבה מאוד אנשים בגיל 70 פלוס, מה שנקרא חלק מהאיניביציות, חלק מהעקבות, הם מביאות לרגישות יתר, ואתה נעשית יותר רגיש, יותר נכון, יותר רגשן, המילה רגיש לא נכונה, אלא רגשן.
כן.
אתה יכול לראות, אתה יכול לבכות מכל דבר בסרט בטלוויזיה.
כן.
זה דבר שאפשר לטפל בו בתרופות, אבל בשלב זה לא הייתי מתחיל לשלב שום תרופות, והייתי מחכה. בסדר?
טוב, תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו? הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
אני אישה בת 62.5.
יש לך גם שם או את מעדיפה להיות נטולת שם בשידור?
אסנת.
אוקיי.
אוקיי, אז ככה. אני חולת סרטן שד לשעבר, וגם יש לי הפרעות בקצב הלב, אני לוקחת טיפול. עכשיו, מה שקרה לי בזמן האחרון, יש לי כאבים בכתפיים, ימין ושמאל. יש פעולות שאינני יכולה לעשות, למשל, לרחוס את החזייה מאחורה, או למשל, אני צריכה לסובב את היד לגרד בגב, או דברים כאלה, קשה לי מאוד מאוד מאוד.
עכשיו, יש לך הגבלה בתנועת הכתפיים, ועשו לך אולטרסאונד.
במיוחד בצד ימין.
עשו לך אולטרסאונד של הכתפיים לראות אם אין לך קרעים בגידים?
כן, כן, זה מה שבאתי להגיד לך. כשזה קרה לי לראשונה ב-2012, עשו לי אולטרסאונד, אמרו לי, יש לך קריאת גידים.
אוקיי, כבר היה ב-2012 קרע בגידים.
כן, אחר כך זה חזר לי ב-2016, זה חזר לי בעוצמה גדולה, ואז לקחתי ארקוקסיה, נדמה לי, טוב, שכחתי מזה. פתאום עכשיו, לפני שבוע-שלושה, הכאבים חזרו בשתי הידיים, לא רק יד אחת, וזה בלתי אפשרי, כי פעם כשיד אחת הייתה חולה, השנייה הייתה עוזרת לה. עכשיו, שתיהן מתקשרות כזה. המצב נהיה
עוד כזה. האם עשית איזה קנייה גדולה בסופר וחזרת עם שני סלים עמוסים לפני כחודש?
כן, 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 זה היה לפני שבועיים או שבועיים וחצי. כן, גרמתי עגלה שהיא מאוד כבדה, כן, כן, אני זוכרת.
יש לך את הסיבה. יש לך קרעים בגידים, ועם קצת פיזיותרפיה, תלוי עד כמה הקרעים גדולים, אבל זה קורה כשסוחבים, למה שאלתי אותך את השאלה? כי כשסוחבים סלים כבדים בידיים, אחרי גיל מסוים, כשהגידים כבר היו חלקם קרועים והצטלקו, אז לפעמים יש קרעים בגידים. בכלל, גם להרבה מאוד אנשים אחרי גיל 60, ואפילו לפני גיל 60, מתחילים קרעים בגידי הכתפיים גם בגיל יותר מוקדם. תוסיפי לזה קצת מתח, במתח שמקבץ את שרירי הצוואר, את שריר הטרפז, שזה השריר שמחבר כאילו את הצוואר לכתפיים, יש לך את כל התלונות שלך. תעשי
נכון,
קצת פיזיותרפיה.
נכון, באמת יש לי לפעמים כאבים לכיוון הצוואר, באמת.
זהו, אז מה שאת צריכה לעשות בשלב זה פיזיותרפיה, ולהזמין שליחויות, או לא לסחוב סלים כבדים, לא לסחוב יותר משלושה קילוגרם בכל יד, ואנחנו חייבים לסיים. כל טוב לך.
תודה רבה, דוקטור.
בבקשה, בבקשה. זהו, רבותיי, סיימנו. לא לפני שאני יודע, לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, לג'וני דוב, אחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון, שאחראי לשדור ב-103 FM, ולסער בן חמו, שאחראי לשדור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו. אז אני אאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, שבת טובה, שיהיה לכם רק טוב, אל תצאו מהבית, תנסו לשמור, בואו ננסה לשמור, נהיה אנשים טובים, נהיה אזרחים מצייתניים, לא נעשה דווקא, מי שלא קיבל חיסון, שירוץ לקבל חיסון, ושיהיו רק בשורות טובות, שבת שלום ולהתראות.